שלום לכולם. אנחנו לומדים ספר יהושע, ואנחנו הגענו לקראת סופו. שני הפרקים האחרונים לפנינו. ובשני הפרקים האחרונים שומעים הדים של כל הדברים הגדולים שלמדנו בספר כולו. אז בואו נסתכל. בעצם זה שני פרקים תאומים, כמעט זהים אפשר לומר. שני כינוסי פרידה של יהושע בן נון. ואם בוחנים אותם, אז רואים ככה. פרק כ"ג, יהושע זקן בא בימים. כן, אני קורא את זה בפנים, נקרא את זה ביחד. ויהי מימים רבים אחרי אשר הניח אדוני לישראל מכל אויביהם מסביב. ויהושע זקן בא בימים. זאת אומרת, יש כבר, אגב, מכאן כנראה סדר עולם רבה, ספר סדר עולם רבה, שהוא בעצם נותן את הזמנים, לוחות הזמנים של התנ״ך. מגיע למסקנה שיהושע בן נון, תקופת יהושע, ימי יהושע זה 28 שנה. והרי יהושע בן נון חי 110 שנים. אפשר לחשב את זה סביב גם השנים שכלב אומר על עצמו שהוא בן 85, אתה כוחי אז ככוחי אתה, עושים את החשבונות, שמזה לומדים של, את שבע שנות מלחמה, כי כלב אומר את, שזה הגיל שלו מיד כשהם מסיימים את המלחמה ומשם מתחילה חלוקת הארץ, ואפשר לחשב את זה שזה באמת לקח שבע שנים, כי הוא מתאר את הגיל שהוא היה כשהשם שלח אותם, הייתי בן 40 כשהשם שלח אותנו, מאז שנשלחו המרגלים עברו 38 שנה, נכון? שנתיים הקדוש ברוך הוא לא החשיב להם, כאילו כבר עשיתם כבר את ה, מה שנקרא על החשבון, וממילא הוא היה בן 78 בכניסה לארץ, אז אם הוא עכשיו בן 85, אז עברו בדיוק 7 שנים. 7 שנות חלוקה, חז"ל מבינים את זה, זה הביטוי שמופיע בחז"ל, בכמה מקומות, 7 שנות כיבוש, 7 שנות חלוקה, גם זה למדנו כשלמדנו את פרק י"ח, הגענו למסקנה הזאת מכוח זה שאמרנו למה יהושע בן נון חיכה עד שהוא דופק על השולחן ואומר להם עד אנה אתם מתרפים מלבוא לרשת את הארץ, ואנחנו מבינים שיהושע בן נון לא הסכים שהחרפה הזאת תימשך עוד שנה אחת. זאת אומרת, כאילו יש איזה איזון כזה, הקדוש ברוך הוא נתן בידינו את הארץ בשבע שנים, שזה נס שאין כדוגמתו, ואנחנו לא מצליחים לרשת אותה בשבע שנים. לא יכול להיות. אז הוא דופק על השולחן. ומכאן, מהפסוק הזה של פרק כ"ג, כנראה, אני אומר, לא כתוב את זה מפורש, אבל אני מבינים, שמכאן מבינים מה שבסדר עולם רבה אומרים, שהוא חי עוד 14 שנה. זאת אומרת, הכפיל את הזמן של ירושה, כיבוש והירושה. מה שהוא עשה, קיבל כנגד זה שנות שקט. איפה אני רואה את זה? ואם ימים רבים אשר הניח השם לישראל מכל אויביהם מסביב, ימים רבים שהניח השם, אז ימים רבים, כאותם הימים אשר כבשו. ויהושע זקן בא בימים. זאת אומרת, השילוב הזה של העדכון שהוא זקן, עם השילוב הזה שהשם הניח להם, זה כנראה הנחת העבודה והיסוד להגיד שעוד 14 שנה. כנגד אותם שנות עמל, הוא קיבל שנה כנגד שנה של שקט. אז זה הנחה, לא חייבים לקבל את זה. זה נראה שזה כנראה המקום. ויקרא יהושע לכל ישראל, לזקניו, לראשיו, לשופטיו, לשוטריו. מזכיר לנו את פרשת ניצבים. תשימו לב שבאמת יהושע בן נון עושה הגבלה לחייו של משה. מה משה בסוף ימיו נפרד מכל עם ישראל, ויהושע בן נון היה שם חלק פעיל בתקסים האלה, טקסי הפרידה, וההלכות, והדרכות, ושירת הזינו, וכל מה שהיה מסביב, וזאת הברכה. אנחנו רואים שיש פה איזה מקבילה. האם יש זאת הברכה של יהושע? כנראה שלא, אלא אם כן נמצא משהו, אבל על פניו לא נראה שהוא עשה משהו בסדר גודל של וזאת הברכה. אבל פרשת ניצבים, אכן יש. כן? הוא אוסף את כל האנשים הרלוונטיים, המנהיגות של עם ישראל, ויאמר עליהם, אני זקנתי, באתי בימים. ואתם! כן? כמו שמשה רבנו אומר להם, אני נשאר ואתם עוברים את הירדן. אני נשאר ואתם עוברים. אני זקנתי ואתם ראיתם את כל אשר עשה אדוני אלוהיכם לכל הגויים האלה מפניכם. כי אדוני אלוהיכם הוא הנלחם לכם. אז מה זה קשור לזה שאני זקנתי? אם אתם ראיתם את כל המעשה, אז גם אתם כבר זקנים. גם אתם ראיתם. אז זה נראה כאילו שהוא אומר להם, תראו, אני כבר לא יכול לעשות, הרי מה זה אתם ראיתם את כל מה שעשה? כל מה שנעשה בכיבוש הארץ היה על גבו של יהושע בן נון. הוא עשה. הוא דחף אותם. על ידו נעשו כל הניסים הגדולים. כן? כמו שמשה מרים את ידו, יהושע בן נון דורך ברגלו. כל מה שהוא עושה, שם את כף רגלו, ששם יש. כן? מתמוטט, קורע את הירדן וכפות רגליו. מפיל את חומות יריחו בשריקות פיו. מעמיד את השמש והירח בתנועת ידו. כל מה שהוא עושה. אז מה הוא רוצה להגיד לי? ואתם ראיתם. כאילו, אני זקנתי, אני כבר לא יכול לעשות את זה יותר, אבל אתם ראיתם שזה אפשרי. שזה אכן קורה. זאת אומרת, יש פה משהו באמת דומה מאוד למה שעושה משה, שהוא מטמיע את עצמו בציבור הישראלי. הוא אומר, אני הולך, אבל התורה נשארת. התורה היא לא שלי, התורה היא שלכם. אותו דבר, יגיד יהושע, אני זקנתי, אני הבאתי אתכם למקום הזה, שלכם הוא. אתם צריכים לרשת אותו. והשם אלוהיכם הוא, כן, ראו, הפלתי לכם את כל הגויים, את הגויים הנשארים האלה בנחלה לשבטכם מן הירדן, וכל הגויים אשר הכרתתי והים הגדול מבוא השמש. ואדוני אלוהיכם הוא יהדפם מפניכם. שימו לב למילה, מפניכם. זאת אומרת, לפחות תנו את הפנים שלכם, תעשו כיוון שאתם מתכוונים. אז הקדוש ברוך הוא יעשה, אבל אם אתם תתעצלו בדבר, לא יהיה סייעתא דשמיא. והוריש אותם מלפניכם, וירשתם את ארצם כאשר דיבר השם אלוהיכם לכם. עשו את המעשה שהשם ציווה אתכם. וחזקתם מאוד לשמור ולעשות את כל הכתוב בספר תורת משה לבלתי סור ממנו ימין ושמאל. את מי הוא מצטט עכשיו? את יהושע פרק א', שהקדוש ברוך הוא חזר ואמר לו חזק ואמץ, אל תסור מהתורה. אז שמים לב, שוב, שיהושע בן נון פשוט מתייחס אל הציבור כהוא. כיוון שאני עוזב, אתם זה אני. אתם צריכים לעשות את זה. לבלתי בו בגויים, האלה הנשארים האלה, איתכם, ובשם אלוהיהם לא תזכירו, ולא תשביעו, ולא תעבדום, ולא תשתחוו להם. כי אם באדוני אלוהיכם תדבקו כאשר עשיתם עד היום הזה. וגם זה דבר מדהים, שיהושע בן נון אומר להם, אתם הייתם בסדר גמור. דבקתם בהשם. כל ימי יהושע לא היה שמץ של עבודה זרה. היה ניסיון אחד קטן של אחן בן זרח, שזה אומנם היה חמדת ממון, אבל בהחלט היה מרד, בהחלט היה יכול להסתיים לא טוב. ובסך הכל אתם הייתם בסדר גמור. דבקתם בהשם כאשר עשיתם עד היום הזה, אז תמשיכו בכך. כן? מה שנקרא חיזוק חיובי. ויורש השם מפניכם גויים גדולים ועצומים, ואתם לא עמד איש בפניכם עד היום הזה. שימו לב ששוב, כמו משה רבנו, הוא שם את עצמו מאחורה. אתם לא עמד בפניכם. כדי שלא יגידו שוב את אותה תחושה, אם משה איננו, לא ידענו זה, משה האיש מה היה לו, קום עשה לנו אלוהים אשר הלכו לפנינו. וזה בית החשש הגדול ביותר של משה בסוף ימיו. עוד פעם אני הולך ולא חוזר, מה יעשה עכשיו בישראל? איזה תעלול הם ימציאו עכשיו? והנה יהושע בן נון באותה תחושה. זאת אומרת, אני שאני הבאתי אתכם באותות ומופתים ביד חזקה לארץ ישראל, כשאני עוזב אתכם, אז מה יהיה? כן, אותה מחשבה. לכן הוא אומר להם, זה לא אני עשיתי, זה אתם עשיתם. זה מכוחכם היה. ויורש השם מפניכם גויים גדולים ועצומים, ואתם לא עמד איש בפניכם עד היום הזה. איש אחד מכם ירדוף א', כי אדוני אלוהיכם הוא הנלחם לכם כאשר דיבר לכם. ולא אני, אני, אני ואני. כן, רואים את זה, אגב, מי שרוצה פעם, רוצה לעשות פעם עבודת מחקר יפה על הענווה של המנהיגות הישראלית, יש על זה חומר רב. למה זה כל כך חשוב? כי אל מול כל מיני אלטרנטיבות גויות כאלה ואחרות, בייחוד הברית החדשה, רואים כמה יוהרה, כמה אני, אני, אני ואני. אחד הדברים היפים שאני מראה סביב העניין הזה של ענווה מנהיגותית, זה שככה אפשר לגלות פרק תהילים מזויף. יש לנו 150 פרקי תהילים, אבל בספרים החיצוניים יש פרק קוף נון א', 151. אז זה כבר, לא אני גיליתי שהוא מזויף, אלא כבר מישהו כבר שלק אותו החוצה, העיף אותו לספרים חיצוניים. ולמה הפרק הזה מזויף? כי זה פרק שרואים שמישהו הרגיש כאילו בהיעדר איזה פרק תהילים שמתאר את הריגת גוליית. אז הוא הכניס לדוד מילים, מתאים קצת ימי בית שני באמת, מילים של גאווה, המון אני, ידיי עשו כינור, הרגתי את גוליית במו ידיי, עשיתי אני, 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 אני ואני. מזויף. דוד אומר על עצמו, אנוכי תולעת ולא איש. ועוד מילים כאלה של ענווה. והנה פה אותו דבר. משה, יהושע, זה לא אני. זה לא אני. זה אתם, זה אחד מכם, השם אלוהיכם. אני מכוחכם. ככם אני. ואז הוא אומר להם, עכשיו הוא עושה תפנית. אחרי כל הדברים הטובים האלה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לאהבה את השם אלוהיכם. כי אם שוב תשובו ודבקתם ביתר הגויים האלה הנשארים, האלה איתכם, פעם שנייה שהוא אומר הגויים האלה הנשארים האלה, שימו לב, ביטוי שחוזר על עצמו פעמיים, מעניין, כן? אם ביטוי חוזר ככה, קודם כל פה זה באמת ציטוט, זאת אומרת, יהושע בינו, זה לא שהמקרא מתאר איזה משהו, הוא אומר, זה ציטוט. זאת אומרת, יהושע בינו דיבר ככה. אז תשימו לב, זה מאוד משונה, פעמיים הוא אומר, נכון? תסתכלו, פעם אחת בפסוק, מה? בפסוק זיים, בדיוק, לבלתי בו בגויים האלה הנשארים האלה איתכם. הגויים האלה הנשארים האלה איתכם. איזה מין נוסח זה? פעמיים הוא חוזר על אותו נוסח, הגויים האלה הנשארים האלה. הגויים האלה, הנשארים האלה. קודם כל, במקום שהוא מדבר איתם, הוא יכול לעשות עם היד. האלה. כשאתה אומר האלה, אתה מצביע. ואני חושב שיש פה משהו מאוד עמוק שהוא מתכוון להגיד להם, שהוא כאילו אומר שחלילה לא תהיה לגיטימיות שהם נשארו. הנשארים האלה. כאילו, אתם יכולים לתלות את זה בזה שהם נשארו, ולהגיד, טוב, כאן נמצא, כאן היה, הם יהושע בן נון לא סילק אותם, מי אנחנו שנסלק אותם? אז הוא חוזר על זה פעמיים, הגויים האלה, הנשארים האלה, ספציפית, הוא אומר, שימו אצבע, אלה, שהשארתי לכם פה, זה תפקידכם, שלא תעלו על דעתכם לרגע, שאם הם פה, אז בסדר, נו, יהושע בן נון לא סילק אותם, מי אנחנו שנסלק? לכן הוא מבליט את זה פעמיים, בדיבור שלו, הגויים האלה, הנשארים האלה. איפה? יפה אתה אומר. אז הנה עכשיו. רק לא יראה. פחד. כן? הוא שולף עכשיו משהו. אגב, הוא לא ממציא את זה מעצמו, אלא שולף את זה מתוך התורה עצמה. פסוקים מתוך ספר במדבר. והוא אומר להם ככה. כי אם שוב תשובו ודבקתם ביתר הגויים האלה הנשארים האלה איתכם, והתחתנתם בהם, ובתם בהם והם בכם, שנקרא התבוללות, ידוע תדעו. כי לא יוסיף אדוני אלוהיכם להוריש את הגויים האלה מלפניכם, והיו לכם לפח ולמוקש ולשוטט בצדכם ולצנינים בעיניכם עד עובדכם מעל האדמה הטובה הזאת, אשר נתן לכם אדוני אלוהיכם. והנה אנוכי הולך בדרך כל הארץ, וידעתם בכל לבבכם ובכל נפשכם, כי לא נפל דבר אחד מכל הדברים הטובים אשר דיבר אדוני אלוהיכם עליכם, הכל בא לכם, לא נפל ממנו דבר אחד. שימו לב, שוב הוא חוזר על מילים. האלה, האלה, פעמיים, דבר אחד, דבר אחד. כן? חוזר על זה. והיה כאשר בא עליכם כל הדבר הטוב אשר דיבר השם אלוהיכם עליכם,
אתה יודע, אני, כשאני קורא את זה, זה, זה הפתגם הידוע, המפורסם, כשאתה מסביר לי לאט, אני מבין מהר. זה נראה ככה משהו, הוא חוזר על זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, מכל הזוויות, מכל האפשרויות, ואתה שאלת איפה העירה? הנה העירה. כאשר דיבר השם אלוהיכם עליכם, כן יביא השם עליכם את כל הדבר הרע, עד השמידו אתכם, מעל האדמה הטובה אשר נתן עליכם, לכם השם אלוהיכם. זה לא משחק, הוא אומר להם, זה לא על הדרך, תעשו, תעשו, תהיה כדאי לכם. אבוי לכם אם לא תעשו. כן? עכשיו הוא שופך עליהם את העירה. אני מניח שאתה שאלת את זה בגלל פסקה בזוהר, שכותבת שכל מצווה, דלית בה, דחילו אורחימו, למצווה, לא פרחה, לא, זה לא שווה שום דבר. כל מצווה צריך אדם לקיים. עכשיו, מה זה המצווה הזאת? למה אנחנו מקיימים את המצווה להשמיד את הכנעני היושב בארץ הזאת? זו מצווה קשה מאוד, לא קלה. גם להם לא היה קל, הרי שהם לא עשו את זה. לא קל מכמה צדדים ובחינות. חלק מזה מוסריות, חלק מזה כל מיני מחשבות כאלה, חלק מזה בסוף זה תועלות של ממון, בסופו של דבר. כן? בחוץ אידיאל וידאה, מבפנים יודע מי יודע. וזה מה שקרה בספר שופטים, ראינו את זה, ספר שופטים. אז למה לקיים את זה? אז את רואה שהוא לא סומך רק על החברות מצידנו לקדוש ברוך הוא. כאילו, כמו שאנחנו רואים בתקיעת שופר, שואלת הגמרא, מפני מה תוקעין בשופר? למה תוקעין בשופר? שואלת הגמרא, מה זה תוקעין בשופר? למה תוקעין בשופר? רחמנה אמר תקעו. כאילו, איך מבינים את זה? בעברית, תרגום לעברית. כתוב בתורה.
גזירת
הכתוב. רחמנה אמר תקעו. אז זה לא תרגום מדויק. זה, כשאתה לומד הרבה תלמוד, אז אתה מבין, כל פעם שהגמרא עוברת כזה דבר, אז הם מסתמכים על הכתוב. הסתמכות על הכתוב. בהגדרה המילונאית, נכון? שאומרים, מה זה רחמנה אמר תקעו? כתוב בתורה, אז עושים, מה השאלה? אז הגמרא מתקנת, לא שאלתי, למה תוקעים בשופר? ברור, תוקעים בשופר. אבל למה בשופר של איל? ואז הגמרא אומרת, עקדת יצחק, לזכור עקדת יצחק. אבל כשמתרגמים את זה לעברית, מה זה המילה רחמנה? מה זה רחמן? בערמית. זה משפט ארוך כזה. מי, רחמנה, זה מי שאהבתו עלינו. זאת אומרת, זה שאוהב אותנו. זה שאוהב אותנו, רחים בערמית, זה אהבה. רחים לה. כן? זה התרגום. יעקב, עוד מעט נקרא את הפרשות, שיעקב אוהב את רחל, או יצחק, יש הפרשה, נכון? ויביאה, האוהלה את שרה אמו, ויהביה. תראו מה כתוב שם בתרגום, תרגומים. רחים, רחים זה לאהוב. אז זה שאוהב אותנו ביקש שנתקע. לא נתקע. זה שאוהב אותנו ביקש שנסלק אותה מפה. אז אני אומר, לכן אני אומר, לכן, כאילו, אתה רואה שישוע בן נון באמת עובד על שני הממדים, על אהבה מצד אחד, ויראה מהצד השני. זאת אומרת, אם לא תעשו, אוי ואבוי לכם. זה לא המלצה טובה. זה הכרח. זה הכרח. אגב, למה זה ימוטט את עם ישראל? אגב, לא יצטרכו, הקדוש ברוך הוא לא יצטרך לתת עונש כבד עלינו. זה לא עונש חיצוני. לא תגרשו אותם, אני אפיל עליכם מטאורים מהשמיים, כמו שעשיתי להם. אלא אני אעשה לכם מה על ידם יקרה לכם. זה פשוט יקרה. זה כמו שאדם צריך להגיד לילד, אל תכניס אצבע לחשמל. כי הוא מחשמל. כלומר, אם אתם תתבוללו בהם, אז ממילא נדבקתם בהם. תדבקו בהם. וממילא צריך לסלק אתכם מארץ ישראל. כי למה אני מסלק אותם מארץ ישראל? לא בגלל שהם, אני גזעני כלפיהם. זה כולם בניו, כולם מעשי ידיו של הקדוש ברוך הוא. אלא מפני שהם, בכל התרבות שלהם, הופכים את היוצרות. הם הופכים את האלוהים לאנושי, הם הופכים את האדם לאלוהים. במקום לעשות את אותו דבר אדיר שעם ישראל ראוי לעשות אותו מאברהם אבינו, לשייך את האדם לקדוש ברוך הוא, והם מעכבים את זה מאוד, הם, 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 הם אלה שבדיוק הופכים את היוצרות. זה ההפך הגמור מכל העניין שלכם בעולם. אז אם לא תנקו את זה ותיכנסו לארץ ישראל במצב נקי, זה גם אגב מקום עם המון אנרגיות, ארץ ישראל. זאת אומרת, גם עבודה זרה פה היא חמורה כמה וכמה פעמים. משפיעה על כל העולם. רואים שכל מה שקורה בארץ משפיע על כל העולם. מדין מיוחדותה של ארץ ישראל. אז הנה העירה, בסדר? הנה העירה ואהבה. זאת אומרת, מה צריך להיות המניע שלך לסלק אותה מפה? כי קודם כל, כי ביקשתי מכם. זה בשבילי אתם עושים. ודבר שני, בשבילכם אתם עושים. בסדר? אתם, אם לא תעשו, אז זה לא תהיו. כן. נכון מאוד, מאוד שאתה אומר, בדיוק, שזה מסביר שבעצם הדבקות בגויים, זה כמו שלוט עזב את אברהם, לא באינה, לא ב' ולא באלוהיו. לא רוצה אותו ולא את האלוהים שלו. זאת אומרת, הדבקות בהם זה לא איזה משהו חברתי, שאנחנו פתאום גילינו שיש פה איזה עם נחמד, אלא זה עזיבה מוחלטת של כל ערכי ישראל. אתה נוטש את אלוקי ישראל. ותיטוש אלוה עשהו, נכון? כתוב בשירת האזינו, ויטוש אלוה עשהו. הוא מנבא את זה שזה מה שיקרה. ראיתו שלא עשהו. עם נבל ולא חכם. אני בניתי אתכם בשבילי, בשביל כבודי, ואתם משתמשים בזה לעצמכם. זה בדיוק העניין. אבל נמשיך. בעובריכם את ברית, את ברית אדוני אלוהיכם, אשר ציווה אתכם והלכתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם, וחרף אדוני בכם ועבדתם מהרה, מעל הארץ הטובה אשר נתן לכם. אתם רואים, ממש אפשר, שיעורי בית. בסדר? לקחת כל קטע בנאום ולשייך אותו לאיזה קטע ציטוט מן התורה. פה הגענו לקריאת שמע, ספר דברים, פרק ה', פרק ו', נאום של משה. בעצם, אם אני שם דגש על המפגש הראשון של יהושע בן נון לפני מותו, המפגש הראשון שהוא מארגן, כל מי שהיה מוכן לבוא, בייחוד השרים, החשובים, הזקנים וכדומה, הדבר הראשון שמעסיק את יהושע בן נון, במילה אחת, אם הייתי מסכם את הפרק הזה במילה אחת, נאמנות לקדוש ברוך הוא. תהיו נאמנים. ורק מישהו בעצמו נאמן יכול לבקש את זה מהזולת. כן? רואים את הדבקות הזאת של יהושע בן נון בייעוד. הוא לא מתבלבל לרגע, הוא יודע בדיוק מה הייתה המטרה, בשביל זה הבאתי אתכם לפה, בשביל זה הקדוש ברוך הוא מינה אותי, בשביל זה אני עשיתי את כל מה שעשיתי, בגלל זה הפכנו שמיים וארץ. אז תהיו במקום הזה. סיימנו בזאת פרק כ"ג. עד כאן.